ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבועות דף חף תת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שאפשר לראות שמונה שורות מראש העמוד. לפני שנתקדם, רק נשים לב שבמשנה אנחנו נראה סימונים, מאויין, פרס כפול, בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, רואים שכתבנו, המילה נשבע הוא יופיע במאויין, דוגמאות של שבועת שו. הפרס הכפול, הגדרות של מהי שבועת שו. המשנה, איזו היא שבועת שו? נשבע לשנות את הידוע לאדם. אמר על עמוד של אבן, שהוא של זהב. ועל האיש, שהוא אישה. ועל האישה, שהוא איש. נשבע על דבר שאי אפשר לו. אם, דוגמה, אם לא ראיתי גמל שפורח באוויר. ואם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד. אמר לעדים, בואו והעידוני, והם ענו שבועה שלא נעידך. זה ביטול מצווה, ובכן נכלל תחת ההגדרה של דבר שאי אפשר. נשבע לבטל את המצווה שלא לעשות סוכה, ושלא ליטול לולב, ושלא להניח תפילין. זו היא שבועת שו שחייבין על זדונה מכות, ועל שגיקתה פטור, כלומר אין קורבן. זה בניגוד למה שראינו בדפים רבים, העיסוק בשבועת ביטוי שמופיע בויקרא פרק ה' פסוק ד', ששמה אם האדם שגה בזה הוא חייב קורבן, קורבן חטאת עולה ויורד. כאן אנחנו מדברים על סוג שבוע אחרת, שבועת שו, ועל זה התורה לא מחייבת בשגגתה קורבן. שבועה שלא אוכל כיכר זו, שבועה שלא אוכלנה. הוא חזר על השבוע פעמיים, הראשונה שבועת ביטוי, והשנייה שבועת שו. אכלה, אם הוא אכל את הכיכר שעליו הוא נשבע, הוא אכל את הכיכר הראשון שהוא נשבע עליו לאכול אותו, אבל באכילתו הוא עובר על השבועה השנייה לא לאכול אותו, אז אכלה עבר על שבועת שו. זאת אומרת השבועה השנייה שבדוגמה שלנו, לא אכלה עבר שבועת ביטוי, כי השבועת ביטוי היה כן לאכול אותו. הגמרא, אמר אולה, והוא שניכר לשלושה בני אדם. במשנה ראינו ששבועת שו זה אדם שבא ונשבע לשנות את הידוע לאדמה, קובע ידוע לאדם, דבר שניכר לשלושה בני אדם. אבל אם לא, אז הוא לא ידוע לשלושה בני אדם, ובכל זאת הוא שיקר, זה מוגדר כשבועת שקר. גם על שבועת שקר, בניגוד לשבועת ביטוי, הוא עובר על לאו ולא חייב קורבן. נשבע על דבר שאי אפשר לו, אם לא ראיתי גמל פורח באוויר. אנחנו ננתח את השבוע הזאת באופן מילולי. מה בן האדם הזה אמר? הוא אמר שבועה, אם לא ראיתי, אז ודאי הוא לא ראה. אז מה שקרי בדבריו? שבועה שראיתי לא כאמר, מה אם לא ראיתי? מילא אם הוא אמר שבועה שראיתי גמל פורח באוויר, זה דבר שאי אפשר, אז אפשר להגדיר את דבריו כשבועת שו. אבל בסך הכל הוא אמר, אם לא ראיתי. שתי תשובות. אביי אמר, תני שבועה שראיתי. אז יש להבין את המשנה אחרת, באמת, או לשנות את הגרסה, שהוא נשבע שהוא ראה, ובכן הוא אמר דברים שאי אפשר לו. רב אמר ואומר, יאסרו כל פירות שבעולם עליי בשבועה, הכוונה שלו, אם לא ראיתי גמל פורח באוויר. עכשיו, לפי דבריו יוצא כך, שאם הוא לא ראה, אז כל הפירות יהיו אסורים לו. עכשיו, אדם לא יכול לחיות במצב כזה שכל פירות העולם יהיו אסורים עליו. לכן, מאחר ששבועתו, תוכן השבועה מוביל לדבר שאי אפשר, כלומר, אי אפשר לחיות בלי אכילת שום פרי שבעולם, ממילא מה שהוא אמר הוא מוגדר כשבועת שווא. אנחנו ממשיכים פה עם סימונים חדשים. תשימו לב בצד תחת הכותרת נושא מבנה, הצורת בית מופיעה בשני כיוונים עם השוויץ למעלה. אנחנו קוראים לזה, אלו הם שאלות, ואנחנו מגדירים את שימוש בצורת בית הפוך כמעקב. אז עם השפיץ למעלה שאלות, שפיץ למטה תשובות. כתבנו, סוגיה זו מבררת הדקטני גמר פורח באוויר ומגדירו כדבר שאינו, ומשום כך נחשב שבועת שווא. למה לא אמרינן דאדם זה ראה עוף גדול ומכנהו גמל פורח באוויר, ועל דעת עצמו הוא נשבע, ובקושטה, כוונה באמת משתבע. שוב פעם, למה אם אדם אומר, ראיתי גמל פורח באוויר, מיד מגדירים את זה כשבועת שווא? הגמרא, אמר לי רבינה לרב אשי, ודילמה אי גברה, אותו אדם שנשבע שבועה גמל פורח באוויר, ציפורה רבה, ציפור ענק חזי, הוא ראה אותו מעופף, ואסיק לשמע גם לה, והוא מכנה אותו בכינוי גמל. וחיקה משתבע, כשהוא נשבע שהוא ראה גמל פורח באוויר, הוא נשבע שבועת אמת לפי הגדרתו. וחיתמה בתר פומי אזלינן ולא אזלינן בתר דעתי, אם תגיד שקביעת הדין הוא לפי מה שיוצא מילולי מפיו פומי, מפה שלו, ולא מתחשבים בכוונות הבן אדם, והתניה, אנחנו נראה שזה לא מדויק. כאן אנחנו מביאים מקור בעניין שבועת הדיינים שמשביעים מי שמחויב להישבע בבית דין. אז המקור אומר, כשמשביעים אותו, כשהדיינים מטילים על הנידון שבועה, אומרים לו, הווה יודע שלא על דעתך אנו משביעים אותך, אלא על דעתנו ועל דעת בית דין. למה כל ההודעות האלו, למה כל ההסתייגויות האלו? תן לבן אדם להישבע. לאו משום דאמרינן, דילמה איסקונדרי יהיבלי, אנחנו כן לוקחים בחשבון אולי הלווה באותו מעמד משפטי שתובע ויש נתבע מלווה ותובע שהבאתי לך 100 שקלים והנתבע אמר החזרתי לך 50, ואז הפיתים מטילים עליו שבועה, הוא מודה במקצת. יכול להיות שאותו לווה החזיר לו איסקנדורי, חתיכות פלסטיק למשל בצורת עיגול, סתם לדוגמה. איסקנדורי זה לא כסף אמיתי, זה מין עיגולים שילדים משחקים בהם וקוראים לזה כסף. אולי זה משהו שילם לו, ועסיק לו שמע זוזי, והוא קורא לזה זוזי. דחיקה משתבע, כשהוא נשבע, הדעתי דידי כמה שתבה, הוא נשבע לפי דעתו. ובכן, היה צורך לדיינים למסור מודעה, תשמע, אל תעשה את זה. אבל בלי מסירת מודעה, מה אנחנו רואים? שאנשים כן נשבעים לפי ההגדרות הפנימיות שלהם, ואנחנו לא אומרים שבאת פומי אזלינן. אז אם כל זה נכון, אז למה במשנה אנחנו מגדירים אדם שנשבע שהוא ראה גמל פורח באוויר כשבועת שווא? אולי הוא ראה עוף גדול והוא מגדיר את העוף הגדול כגמל. הגמרא דוחה, לא. הטעם בעניין שבועות הדיינים משום קניא דרבה, בגלל מעשה שדרכו לומדים, או מתוך כדי המעשה של הקנה של רבה, אנחנו לא ניכנס לפרטים עכשיו, אבל בתוך כדי אותו סיפור הנתבע שם יחזיר כספים ממש, אבל בצורה עמומית. אבל אני מדגיש, באותו מעשה, מה שנקרא קניא דרבה, לא מדובר שאדם הנתבע יחזיר לו איסקונדרי, אלא הוא יחזיר לו מטבעות ממש, אבל בלי ידיעת התובע באופן עמומי. ולכן אנחנו, אי אפשר לנו ללמוד משבועת הדיינים שקראנו שהמסירת מודעה זה כדי לבטל האפשרות של הבן אדם להישבע לפי דעתו. לא, אלא לפי המסירת מודעה זה כדי למנוע שבועה באופן עמומי שבו הוא השיב לו ממש מטבעות, ממש כספים, אבל בצורה עמומית. תשמע, שוב פעם אנחנו מקשים. וכן מצינו כשהשביע משה את ישראל, אמר להם, כשהוא השביע את עם ישראל בשעת קבלת התורה, הוא אמר, וכן מצינו, סליחה עוד פעם, וכן מצינו כשהשביע משה את ישראל, אמר להם, דעו שלא על דעתכם אני משביע אתכם, אלא על דעת המקום ועל דעתי. ועמי, למה משה רבנו היה צריך לומר לא על דעתכם, למה להו קיימו מי דאמר אלוקה? רק הוא היה יכול להגיד שאתם מקבלים את התורה, תקיימו מה שאלוקה אמר, מה שהקדוש ברוך אמר. למה הוא לא התבטא בצורה כזאת? לאו משום דמאסקי הדתאי או עבודות כוכבים, כי הם היו יכולים לפרש את המילה הזאת כאליל, אלוהים אחרים למשל. אז המילה אלוהה בראשם יכול להיות אליל, עבודה זרה. אז לכן, יש, עוד פעם, יש, לפי הקושיה פה, יש סכנה או חשש שאדם יוציא מפיו לפי דעתו האישית, ולא מתחשבים במה שיוצא מפיו. אז לכן היה צורך למשה אז למנוע את הדבר הזה. אז שוב פעם זה מחזיר את הקושיה שלנו, למה במשנה לא לוקחים בחשבון שאדם שנשבע שהוא ראה גם מעביר את זה לפי השיטה שלו, לפי ההסבר שלו, אז ולכן הוא לא נשבע לשווא. תשובה, לא. זה שהיה צורך למשה רבנו לומר מה שהוא אמר, לא בגלל שלוקחים בחשבון מה שאדם, אנשים חושבים, מפרשים באופן אישי. משום דעבודת כוכבים נמי איקרי אלוה. תכתיב אלוהי חסב אלוהי זהב, פה הפסוק מתייחס ישירות לאלילות. ולכן להציע שמשה רבינו יגיד להם קיימו מה דאמר אלוהה, זה לא היה מספיק כדי למנוע, נקרא לזה, אי הבנה. אז זה שהוא אמר דעו שלא על דעתכם אני משביע אתכם, זה לא בא להפוקי האפשרות שאדם שנשבע הוא נשבע לפי מה שהוא אומר. מה שהוא חושב. שואלת הגמרא, ולמה להוא, למה שמשה רבנו לא היה אומר קיימו תורה? וכעת אנחנו נראה המון צורות בית כל פעם מתהפך, אז כל אלו הם הצעות למה משה רבנו לא אמר משהו חילופי. ואם הוא לא אמר את ההצעה הזאת, זה אמור להיות הוכחה שמה שהוא אמר דעו שלא על דעתכם, אני משביע אתכם, זה כן היה להוציא מליבם הוציא מאיתנו החשש שאדם יישבע לפי מה שהוא חושב לעצמו. אז למה הוא לא אמר להם, אם הוא רצה לחייב אותם בשמירת התורה, היה יכול להגיד קיימו תורה. רש"י כותב, ולמה להוא קיימו תורה וישביעם על כך? למה הוא לא אמר את זה? לאו משום דמסקי דתיו עבירות וקראו להוא תורה ומשתבי עדתיו. זה בא לעורר את השאלה המקורי שלנו. ומשני, הגמרא תגיד, לא, ההצעה הזאת, תורה, חד התורה. אי הוי אמר, אחי, משמע חד התורה, וענן איתלן, אנחנו, יש לנו שתי תורות, יש תורה שבכתב, זה כתב ובעל פה. אז הגמרא ממשיכה, כפי שראינו עכשיו ברש"י, זה לא היה מספיק לומר להם קיימו תורה, כי חד התורה, זה לא היה מחייב אותם בקיום כל התורה. ולמה קיימו שתי תורות, לכלול תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה? לא, זה לא היה מספק. למה? תורה, אם הוא היה אומר שתי תורות, הם היו מפרשים, בסדר, אנחנו מקבלים על עצמנו תורת חטאת ותורת אשם. כמו שמופיע בתורה, כשמלמדת על דיני קורבנות, משתמשת בביטוי הזה, תורת חטאת ותורת אשם. אז שתי תורות היה, נגיד, משמע בשביל עם ישראל, שהם יקיימו את הדינים הקשורים לקורבנות האלו, אבל לא מקבלים שאר התורה. אז שהצעה, קיימו כל התורה כולה, למה הוא לא אמר את זה? הגמרא עונה, לא, כי גם זה לא היה משמע תרי"ג מצוות. עבודת כוכבים, אם הוא היה אומר, תקיימו את כל התורה, הם אמרו, בסדר, אנחנו נקבל על עצמנו איסור עבודה זרה, דיום אמור, חמורה, עבודת כוכבים, שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולה. אז שוב פעם, כל התורה זה לא היה מלמד על כל מצוות התורה, אלא הוא אומר שהם מקבלים על עצמם איסור עבודה זרה, אבל לא שאר התורה. ולמה להוא קיימו מצווה? הגמונה, זה לא היה מועיד, חדה מצווה. למה הוא לא אמר קיימו מצוות? לא, זה טרתי, זה לשון רבים, זה שתי מצוות מקבלים על עצמם. כל המצוות כולן, למה הוא לא אמר את זה להם? לא, מצוות ציצית, דיום אמור שכולה, מצוות ציצית כנגד כל המצוות כולן. אם הוא היה אומר, אני משביע אתכם לקיים את כל המצוות, הם היו יכולים להגיד, לא על פי פירוש אישי, אלא בגלל שזה עצמו היה מקור לטעות. למה? כי מצוות ציצית הוא נחשב כאילו אדם מקיים את כל המצוות כולן. ולמה להוא קיימו 613 מצוות? זה היה מחייב אותם בקיום כל התורה כולה. ולמה הוא לא אמר את זה? אז כנראה אנחנו באים, כמו שהצענו מקודם בתחילת המהלך הזה, שהוא רוצה להוציא מדעתם את הנטייה או היכולת להישבע לפי פירוש עצמי. ולכן אם חוזרים למשנה, גם מה פורח בבל לא אמור להיות שהוא עכשיו, אנשים נשמעים לפי הפירוש העצמי שלהם. הגמרא עונה, ולתמך, זה שאתה רוצה להוכיח מהמשפט שראינו במקור, לא על דעתכם וכו', כדי למנוע או לבטל את החשש שהם יפרשו פירוש עצמי לשבועתם, וממילא זה קיים אצל אנשים, ולכן אצל בשבועה, במשנה זה לא אמור להיות שבועת שווא. אז זה הגמרא עונה, ולתמך, למה להוא על דעתי? למה לא היה מספיק במקור שקראנו מקודם, שמשה רבינו יגיד, הוא שלא על דעתכם, אלא על דעתי.
למה הוא מוסיף על דעת המקום? למה לי? המקום זה הקדוש ברוך הוא. למה הוא הוסיף את זה? אז הגמור עונה, הוא מסביר שמכאן אין הוכחה שאנשים נשבעים לפי דעת עצמי, דעת עצמם. הגמור ממשיכה לעמוד ב', אלא כי איכי דלא תווי הפרה לשבועתיו. הכוונה של משה רבנו, שוב פעם, לא היה למנוע או לבטל חשש שאנשים נשבעים לפי מחשבותיהם, כי אנשים לא נשבעים לפי מחשבותיהם, וממילא גומל הפורך באוויר זה שבועת שווא. אדם לא יגיד על אוף גדול שזה וישבע לכך, כמובן וישבע שזה שהוא גמל פורך באוויר. אז למה הוא מזכיר במקור על דעתי ועל דעת המקום? אז כפי שהגמרא אמרה, זה סיבה חיצוני לגמרי. ורשי למעלה אומר, אלא אחי כמלאו, אלא לא על דעתכם, כי איכי דתאבי שבועתכם על דעת אחרים, ולא יוכלו הם להתירה. דנדר שהודר על דעת רבים, אין לו הפרה. הביטויים שראינו אצל משה רבינו, לא על דעתכם אלא על דעתי ועל דעת המקום, זה כדי להפוך את השבועה שלהם להיות מה שנקרא שבועה שנאמר על דעת רבים. אם אני מבין נכון, זה הקדוש ברוך הוא, ולהבדיל משה רבינו, שהם הופכים להיות הדעת שעל דעתם מתבסס השבועה של עם ישראל, וממילא זה שבועה שלא ניתן להפרה. אחרת שבועות כמו נדרים ניתן להפר על ידי שאלת חכם אפשר לבטל את השבועה, אבל מאחר שזה נעשה על דעת רבים, זה הופך אותו להיות שבועה שאין לו הפרה. ואם לא, אולי רק נסכם שוב פעם, אמנם סיכמנו את זה כבר כמה פעמים, מכל המהלך הזה אנחנו רואים שמי שנשבע שראה גמל הפורך באוויר זה שבועת שווא, ולא נפרש את מילותיו לפי אפשרות שהוא הגדיר אוף גדול כגמל הפורך באוויר. הגמרא ממשיכה, ואם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד. זה הובא במשנה כדוגמה שדבר שאינו, לא קיים, כמו שוד ולא. מה זה קודם קורת בית הבד? מקום שקודשים זיתים להפוך אותם או ליצור שמן זית, ובתהליך הייצור היו משתמשים בקורה, קורה גדולה כבדה, כדי לייעל את שחיטת הזיתים. אז זה קורת בית הבד. והגמרא שואל, מה זה? לא היה נחש בגודל כזה? שאתה אומר שמי שנשבע ראיתי נחש בקורת בית הבד, זה דבר שאינו. ולא, והוא דאבי בשני, כלומר שני, כלומר שנים של, בשני שבוע מלכה, המלך הפרסי, היה כזה נחש ענק, הב אחד, היה נחש אחד, דאחסיק, תלייסר, אורבטה, תבנה. רשי מסביר, נותן את הרקע, שורה רביעית, רשי אומר, דאחסיק, תלייסר, 13, אורבטה, תבנה, ולא 13, אורבות סוסים, תבן, שהיה בולע בני אדם, ועשו חבילות תבן, ונתנו בהן בהמות וחיות, וגחלי אש. תמוני בהם, ובלם, אותו חיה ענקית בלה אותם, וברו בגופו, ומת. אז, והכמות שהוא היה בולע, 13 ובוצסים, זה משהו ענקית. אז למה אתה אומר במשנה, שאדם שנשבע בעניין נחש כקורת בית הבד, זה מיד שבועת שווא? הגמרא עונה, מה שהוזכר, או התיאור של נחש כקורת בית הבד, לא בעניין גודלו. אמר שמואל בטרוף, מה שהוא אמר כקורת בית הבד, לא, שוב פעם, לא על הגודל שלו, אלא הוא העיד שורה שהוא תיאר נחש שיש בו חריצים בגופו. קורה יש לה חריצים, אז הוא ראה גם כן נחש באופן כזה. הגמרא אומרת, למה זה דבר שאינו? כולו נמי מתרב טריפין, כל הנחשים יש להם חריצים על גופן. הגמרא עונה, בשגבו טרוף. ורשי אומר, יש לנו כוכבי בתוך הרשי ומשני, בשגבו טרוף נשבע, שהיה טרוף בגבו. ואין נחש עשוי בחרברבורות, אלא בגרונו. אז אנחנו לא ירדנו לעומק התיאור הזה, בכל אופן אנחנו רק מתארים שיש מציאות או תיאור של טרוף. רשי השתמש בביטוי חריצים, גם שיש עוד ביטויים. התופעה הזאת היא לא על גופו, אלא באופן רגיל זה על גרונו. הוא במשנה שהעיד שלמשל יעשו כל פירות העולם עליי אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד. הוא העיד על נחש שהיה טרוף בגופו, דבר שלא קיים, ולכן זה נהפך להיות שבועת שווא. שבועה שאוכל כיכר זו, זה בלשון חיובי, ואז הוא נשבע שבועה שלא אוכלנה, בדיוק ההפך. ראינו במשנה, אם הוא לא אכל, אז הוא עבר על שבועת ביטוי, השבועה הראשונה שלו, כן לאכול. השתא, משום שבועת ביטוי מחייב, משום שבועת שווא לא מחייב, הרי יצתה שבועה לשווא. ברגע שהוא אמר את השבועה השנייה, כוונה שלא לאוכלה, אחרי שהוא נשבע שבועה שיוכל, זה נקרא שבועת שווא. הוא נשבע לבטל מה שכבר נשבע. אז למה במשנה שלנו כתוב שאם הוא נשבע שלא לאכול הכיכר הזה אחרי שהוא כבר נשבע לאכול אותה, שהוא עבר שבועת ביטוי? משמע שרק השבועת ביטוי הוא עבר, אבל הוא גם הוציא מפיו שבועת שווא. אותה שבועה שנייה בעצם שבועת שווא. אמר רבי יומי התני, אף על שבועת ביטוי. זהו, מה שאמרנו נכון. והשבועה השנייה גורם לכך, אם הוא לא אכל את הכיכר, הוא עבר גם על שבועת ביטוי, בנוסף לשבועת שווא. המשנה. שוב פעם נסתכל בשוליים, יש לנו נושא סלש מפנה, פס הכפול, אנחנו בזה מבליטים שבועת ביטוי, או לחלופין שבועת שווא. המשנה רושמת פרטים הנוגעים לשבועות אלו. אנחנו גם נבליט ביטויים באמצעות מעוין, כתבנו הבלעת עצמו אחרים. המשנה. שבועת ביטוי נוהגת באנשים ובנשים, בקרובים וברחוקים, בקשרים ובפסולים. פסולים, הכוונה, אנשים שהם לא יכולים להעיד, הם פסולים לעדות. אבל אם הם נשבעים שבועת ביטוי, אז תופס בפני בית דין ושלא בפני בית דין, מפי עצמו. זאת אומרת, אדם שהוא יזם את השבועה, בכל המקרים האלו השבועה תופסת. וחייבים על זדונה מכות ועל שגיגתה קורבן עולה ויורד, קורבן חטאת שלוקח בחשבון היכולות הכספיות של אותו אשם. שבועת שווא נוהגת באנשים ובנשים, ברחוקים ובקרובים, בקשרים ובפסולים, בפני בית דין ושלא בפני בית דין, ומפי עצמו. וחייבים על זדונה מכות ועל שגיגתה פטור. אחת זו ואחת זו, המושבע מפי אחרים חייב. כיצד? אמר, לא אכלתי היום ולא הנחתי תפילים היום. והשני שומע את זה ואומר, אתה טוען, לא אכלת היום, משביעך אני. ואמר, אמן, חייב. ואם הוא שיקר, עצם זה שהוא אמר אמן בעקבות דבריו של השני שאמר משביעך אני, זה כאילו הוא, זה נחשב כאילו הוא הוציא את השבועה מפיו, זה נקרא שבועה מפי אחרים, והוא חייב. אנחנו ניקח בחשבון שהמשנה הזאת היא באה, נקרא לזה, כמין הקדמה או בניגוד למה שאנחנו נראה בעזרת השם בתחילת הפרק הרביעי, בעזרת השם בשיעור הבא, בעניין שבועת העדות. אז נראה הבדל בכמה וכמה נתונים שאמרנו עכשיו בקשר לשבועת ביטוי, שבועת שווא. שמה בדף למד עמוד א', שהפרק פותח את שבועת העדות, נראה לא אגיד הפוך, אלא הרבה ניגודים מנוגדים, דברים, נקודות שונות, הפוכות ממה שראינו פה. אם יש לכם בפניכם דף למד, תשימו לב, שמה כתוב שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים, ברחוקים ולא בקרובים, בקשרים ולא בפסולים וכולי. נחזור לגמרא שלנו. אמר שמואל, כל העונה אמן אחר שבועה כמוציא שבועה בפיו דמי. כפי שאנחנו אמרנו עכשיו, סך הכל אותו שאמר לא אכלתי, לא אכלתי היום, ובסופו של דבר הוא שיקר בשבועה, הוא לא הוציא המילה שבועה מפיו, סך הכל אמר אמן. אבל כפי שאומר שמואל, זה כאילו הוא הוציא שבועה מפיו. דכתיב, הפסוק אומר בפרשת סוטה שהכהנים משביעים את האישה שהיא טוענת שהיא לא עשתה שום דבר, הם משביעים אותה והיא עונה, היא אמרה האישה אמן אמן. המילה אמן שמה זה נחשב כאילו היא עצמה נשבעה. כאן אנחנו מתחילים נקודה ארוכה, תשימו לב, וגם יש שימוש בצורת המשולש, ובצד אנחנו כותבים הנושא, דין של שמואל כל העונה אמן אחר שבועה כמוציא שבועה בפיו. הגמרא מביא משמי דרבה הוכחות לדין זה ממקורות תנאים. אז משמי דרבה, כפי שאתם רואים, הודגש במשולש, כי יש אחד פה, ובהמשך רבינה מביא גם משמי דרבה. הפס המקופקף מתנידין דייקה, זאת אומרת, רואים את זה פה, שמשמי דרבה אומרים שהמשנה, יש משנה וברייתא שהם מדויקים להוכיח את מה שאמרנו, שהוצאת אמן מפיו ככאילו הוא הוציא שבועה מפיו. ויש גם שימוש בפס כפול להדגיש את הביטוי שבועת העדות. אנחנו נמשיך עכשיו בגמרא. אמר רב פאפא, משמי דרבה מתניתין וברייתא נמי דייקה. אז אנחנו נפתח כפי שעשינו מקודם, ציטוט מהמשנה בדף למד עמוד אב, תחילת פרק רביעי, ובהמשך יש לנו פה מקור שאתם רואים המסגרת, באמצע המסגרת אנחנו עם פס מפותל הדגשנו ותניה בברייתא, זה אלוהים המקורות שנאמר עכשיו משמי דרבה מתניתין ואחר כך ברייתא. אז נמשיך כעת בגמרא. אמרנו שהם מדויקים כפי ששמואל אמר, שהמילה אמן זה כמוציא שבועה מפיו. שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים, ברחוקים ולא בקרובים, בקשרים ולא בפסולים, ואינה נוהגת אלא בעוין להעיד, ובפני ביתים ושלא בפני ביתים מפי עצמו. שאדם עצמו יזם את שבועת העדות, נציין מה זה, אבל זה לא כעת הסוגיה שצריכים לרדת לעומקו. שורת עדות זה אדם שאומר שהוא איני יודע לך עדות, והוא בעצם, אנחנו מגלים אחר כך שהוא שיקר. זה נקרא, זה פרשת שבועת עדות, שהוא אומר שבועה שאיני יודע לך עדות. מה שהדגמנו עכשיו זה נקרא שבועת עדות מפי עצמו, כי הוא אמר, הוא סך הכל אמר את כל המשפט, שבועה שאיני יודע לך עדות. ומפי אחרים אינן חייבים עד שיכברו בהן בבית דין, דברי רבי מאיר. יש גם שבועת עדות מפי אחרים, כפי שהדגמנו מקודם במשנתנו, אדם שאמר איני יודע לך עדות. אז התובע שם שזקוק לעדות והוא שומע את זה, הוא אומר, או, אתה טוען איני יודע לך עדות, משביע לך אני. אז אותו עד שנתבע, הוא אומר, אמין. ואם הוא שיקר, אז הוא עבר על שבועת העדות. זה הדוגמה של מפי אחרים. אנחנו קבקבנו כמה מילים פה לקראת המשך הברייתא, ובזה אנחנו אחר כך נתמקד בזה. ותניה בברייתא, גם בברייתא שנוי שבועת העדות, כיצד? אמר לעדים, בואו והעידוני. והעדים ענו, לדוגמה, אדם שהלווה כספים, הוא כעת תובע את החוב, הוא טוען שאלו, שני אנשים אלו הם עדים שראו את ההלוואה, אז הוא מבקש מהם, הוא תובע אותם, בואו והעידוני. ומה הם עונים? שבועה שאין אנו יודעים לך עדות. או שאמרו, אין אנו יודעים לך עדות. ואז התובע אומר, משביע אני עליכם. ויאמרו, אמן. בין בפני בית דין, בין שלא בפני בית דין, בין מפי עצמו, בין מפי אחרים, כיוון שכפרו בהן, חייבים, דברי רבי מאיר. מאחר שהם, הם, כפי שאמרנו, הם כפרו בידיעת העדות, ואחר כך מתגלה שהם כן ידעו, אז הם חייבים, ועברו על שבועת העדות. קשיין ההדדי, אבל תוך כדי הלימוד אנחנו מגלים יש פה סתירה לכאורה בין המשנה והברייתא, ובזה אנחנו נעזר בקבקובים. למעלה אמרנו, מפי אחרים אינן חייבים עד שיכברו בהן בבית דין, ובברייתא כתוב בין שלא בפני בית דין, בין מפי אחרים. כלומר, מפי אחים שלא בפני בית דין גם כן מחייב אם שיקרו. אז זה סתירה, כי בפי המשנה כפירה על שבועה מפי אחרים אינו מחייב אלא רק בבית דין, וכאן בברייתא גם שלא בפני בית דין. אל עליו שמע מינה, יש לחלק, דענה אמן, דלא ענה אמן. אז לפי משנתנו, בדוגמה שמושבע מפי אחרים, שלא בפני בית דין, שלפי משנתנו פטור, מה קרה שם? זה שטבע את העדים, הוא אמר, משביע אני עליכם שתעבו ותעידוני, והם אמרו לו, אין אנו יודעים לך עדות. הם לא הזכירו שבועה. הדוגמה של הם לא הזכירו שבועה, ונכון הוא אומר משביע אני עליכם, אבל הם לא ענו אמן, אז זה הכוונה, לא ענו אמן, לא הזכירו שבועה, פטור. אבל הברייתא שאומרת חייב, זה אותו תסריט שבן אדם תובע, משביע אני עליכם שתעבו ותעידוני. הם אמרו לו, אחרי שהעדים אמרו אין אנו יודעים לך עדות, התובע אמר להם, משביע אני, והעדים ענו אמן. זה מושבע מפי אחרים שחייב. ובכך מה השגנו פה? ההוכחה לדבריו של שמואל, שאם הוא מוציא אמן בפיו, זה כאילו הוא נשבע. אמר רבינה משמי דרבה מתניתין דאחה נמי דייקה. המשנה שלנו פה מדויקת לכך, דקטני שבועת ביטוי נוהגת באנשים ובנשים, ברחוקים וברקובים, בקשרים ובסולים, בפני ביתין ושלא בפני ביתין, מפי עצמו. וכאן ניתן לדייק אין. המשנה אומרת מפי עצמו, כן. מפי אחרים, לא. כל זה נובע מהדיוק, ממה שכתוב במשנתנו. וקטני סיפה, והסיפה של משנתנו אומרת, זה וזה מושבע מפי אחרים, חייב. אז מה, לפני דקה, וגם שוב פעם אנחנו מדגישים את הכיפורים. לפני כן אמרנו, בתוך המשנה שלנו, מפי אחרים לא, ובהמשך, מפי אחרים חייב, קשיא נהדדי, יש כאן סתירה פנימית במשנה, במשנה שלנו, אל עליו, שמע מינה, הדענה אמן, הדלא ענה אמן. שואל את הגמרא על השמואל מייקה משמלן, אם כל האלימות שלנו, ובמיוחד אם המשנה כל כך מדויקת, מה שמואל מחדש לנו שלא יכולנו ללמוד מתוך המשנה? הגמרא עונה, דוקיה דמתאים, כמה שמלן. הדיוק שעשינו, אמנם זה לא כתוב במפורש, כשהמשנה אמרה בפני בית דין מפי עצמו, לא כתוב מפורש שמפי אחרים לא, זה מה ששמואל עברית. רש"י כותב שתי שורות מהסוף, דוקיה דמתאים כמה שמלן, השמיעינן דדווקא תנן, מפי עצמו. בשבועת ביטוי, אבל מפי אחרים פטור. כשהמשנה אמרה מפי עצמו חייב, זה דווקא כדי לדייק ממנו, לדייק שמפי אחרים פטור. ודקטני מתאים סיפה אחת זו ואחת זו מושבע מפי אחרים חייב, זה דווקא בענו אמן תנן כדקטני, ואמרו אמן. זה לא תימה. כל זה, מה שאנחנו אומרים עכשיו זה שלא נגיד אוכה דמילטה קטני, שהמשנה רק מלמדת דוגמאות כפי שאנשים נוהגים, אבל לא לשם דיוק. הפוך, המשנה מופיע כאן באמרותיו לשם, כדי כן שנדייק מהם, כפי שראינו מתוך דבריו של שמואל. ובכך בסייעתא דשמיא אנחנו סיימנו פרק שלישי, ובעזרת השם בשיעור הבא נתחיל פרק רביעי. עד כאן שיעורנו להיום.